שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פוד דיסקונט, הפודקאסט של בנק דיסקונט. אני אלון מרגונינסקי ממחלקת למידה, והיום אנחנו בפרק סופר מעניין בנושא ביג דאטה. ולצורך כך נמצא איתי שרון קוטנר. היי שרון.
היי אלון, כיף להיות פה, מה שלומך?
בסדר, מצוין, מה איתך? בוא תספר אבל מי אתה קודם כל.
אוקיי, קוראים לי שרון, אני מחטיבת ניהול סיכונים, מפתח מודלים, מבוססי דאטה. בעצם אנחנו משתמשים בדאטה הרב שקיים בבנק לטובת תובנות שהבנק השתמש בהן במישור העסקי, במישור הרגולטורי וכדומה.
יפה, אז אנחנו בעצם בשביל זה התכנסנו, בשביל הביג דאטה. אז בוא תגיד לי, מה זה בעצם ביג דאטה?
אוקיי, אז בשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה את הבאזוורד ביג דאטה, בינה מלאכותית. אנחנו עוד מעט נראה ששני הדברים האלה, שני המושגים האלה כרוכים אחד בשני. הם נפחים ליותר ויותר רלוונטיים בחיינו, אנחנו פוגשים אותם בכל פינה, בתחומי הרפואה, שיווק, כלכלה, ביטחון, בנקאות, והרשימה עוד ארוכה. אז שאלת נכון, מה זה בעצם ביג דאטה? ביג דאטה, מי שרוצה קצת בעברית תקינה, נתוני עתק אומרים, זה בעצם קומבינציה של כמות עצומה של דאטה, שמקובל לייחס לזה לשתי עולמות, ניגע בהם ממש ממש בקצה, זה נקרא אחד עולם דאטה המובנה, structured data, ועולם הלא מובנה, ה-unstructured data. למשל בבנק דיסקונט, מחסן מידע שכולנו מכירים, הוא סוג של structured data, שבו בעצם כל המידע קיים בטבלאות, בשדות, הכל מסודר, הכל מוכן לשימוש, בפורמטים דומים.
אתה צריך לדעת לשלוף אותו בעצם.
כן, שם, יש אנליסטים בבנק, שזה התפקיד שלהם.
יש לנו גם קורס בבנק לעניין.
או, מעולה, יש, נכון, יש כן, כל מיני שאילתות, SQLיות למיניהם, שאנליסטים בבנק שולפים משם מידע לטובת פיתוחים, לטובת תובנות עסקיות וכדומה.
אוקיי, אז נצלול ישר ככה לשאלת השאלות, הביצה והתרנגולת מבחינתי. מה קדם למה? הבינה המלאכותית או הביג דאטה?
זה השאלה הכי חשובה ואולי הכי מסקרנת בתחום הזה. ותשאל אנשי בינה מלאכותית וביג דאטה, הם ייתנו לך הרבה תשובות, אבל יש תשובה ברורה על הדבר הזה.
אוקיי.
התשובה היא שהבינה המלאכותית קדמה בהרבה לביג דאטה. אפשר אפילו, אולי אני יפתיע הרבה אנשים, ואני אומר שהבינה המלאכותית, למרות שזה מילים שאנחנו שומעים אותם רק בשנים האחרונות, Buzzword, כמו שאמרנו, המתמטיקה שעומדת מאחורי הבינה המלאכותית קיימת כבר עשרות שנים, חלקם אפילו מאות שנים.
וואלה.
כן, ובעצם למרות, אז בעצם נשאלת השאלה, למה זה עלה רק בשנים האחרונות? והסיבה לכך זה הביג דאטה. כדי שאני אוכל להסביר את עצמי יותר טוב, אני אסביר את עצמי באיזשהו דוגמה מעולם המשחקים שכולנו מכירים. לפני זה קצת הגדרה של מה זה בינה מלאכותית שיסדרנו את האוזן, ומפה אני בטוח שעד סוף ההסבר כולם הבינו את התשובה. אז קודם כל נגדיר מה זה בינה מלאכותית. ההגדרה היבשה של בינה מלאכותית זה בעצם קונספט של מהלכים שמחקים התנהגות אנושית. הדוגמה הכי קלאסית זה משחק שחמט או דמקה, ששם בעצם מדובר ברצף פעולות שהמחשב עושה, ובעצם מחכה התנהגות אנושית. אם שאנחנו משחקים שחמט או דמקה, אז אנחנו בעצם, יש לנו תפיסת המצב, אנחנו חוזים את המהלך הבא שלנו, אנחנו מתקשרים בצורה כזו או אחרת, אנחנו חותרים לניצחון, שואפים לניצחון, מה שנקרא בעולם מחשבים אופטימיזציה, אז בעצם מחשב עושה אותו דבר.
אז מכירים היטב את הסיפור הזה של השחמט, מי זה היה שם?
ש-IBM, כן, מחשב ש-IBM ניצח את אלוף העולם בשחמט גארי קספרוב ב-97. לפני זה יש דוגמה יותר מעניינת מ-1952, שב-1952 מחשב הצליח לנצח את אלוף העולם בדמקה. ב-97, כמו שאמרת, אלוף העולם בשחמט נוצח על ידי מחשב של IBM. ויש עוד פרט מאוד מעניין, שב-2016 היה משחק שנקרא גו, משחק לא כל כך מוכר בטח בישראל, בעולם המערבי בכלל, זה עולם שמגיע מהמזרח הרחוק. זה גם משחק שולחן סוג שחמט, אבל הרבה יותר מורכב. עכשיו, למה אני מזכיר את הדברים האלה? משחק דמקה, כמות הקומבינציות האפשריות היא 20 בחזקת 10.
זאת אומרת, המהלכים האפשריים.
כן. מספר גדול,
okay.
אבל היום מחשב ביתי יכול להגיע עד המצב הזה. משחק שחמט, זה כבר עלינו קצת, 47 בחזקת 10.
אוקיי.
מספר הרבה יותר גדול, כבר מחשב ביתי רגיל יותר קשה לו, אבל מחשב על ממוצע במרכאות, שקיימים לא מעט כאלה בעולם, יכולים לזה. ואז אנחנו מגיעים לגו. משחק גו זה כבר 227 בחזקת 10. עכשיו, אני חייב להסביר רגע מה המשמעות של 227 בחזקת 10. זה לא היינו ב-47 ואופה קפצנו קצת ל-227, זה קפיצה עצומה, כמו שהיום אנחנו מכירים, הנה, בעידן הקורונה שכל פרשן אומר, מדבר על עלייה מעריכית, שיום אחד יש 100, מחורת 200 ועוד שבוע 50,000, אותו דבר פה, עלייה מ-47 ל-227 היא עצומה. נביא עוד דוגמה קטנה, כמות החלקיקים הצפויה בכל היקום זה 196 בחזקת 10. אנחנו מדברים פה על משחק שכמות הקומבינציות יותר גדולה מהחלקיקים בכל היקום. אז מה בעצם קרה? הרי אמרנו שהבינה המלאכותית קיימת כבר עשרות שנים, אם לא יותר. אז למה רק ב-2016 הצלחנו לבנות מחשב שינצח את המשחק גו? התשובה היא בביג דאטה. בגלל שבשנים האחרונות הצלחנו ליצור תשתית טכנולוגית כזאת שתוכל לאגור מידע, לשמור מידע, להזרים מידע, בעצם כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים עם המידע, מה שלא יכולנו לעשות לפני זה, בעצם נתנו לבינה המלאכותית את הכלים שהיא צריכה, את התחמושת, כדי להצליח ולפתור בעיות כל כך מורכבות. אז אם נסכם את זה,
okay.
הבינה המלאכותית קיימת עשרות שנים, אבל זכות הקיום שלה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, זה בזכות הביג דאטה.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניגע באמת בביג דאטה, אז אתה מדבר על יכולות מתקדמות של ביג דאטה. מה זה אומר? מה זה בדיוק אומר?
שאי אפשר לדבר על ביג דאטה בלי לגעת במאפיינים הבסיסיים. מקובל בעולם לקרוא לזה ה-5Vs. זאת אומרת, יש חמישה Vים שכדי שהדאטה שלך יוגדר כביג דאטה, צריכים להתקיים שם. בואו ניגע בהם. ה-V הראשון, ווליום. נפח הדאטה. זה בעצם הבסיס של כל הביג דאטה שקיים. במקרה שלנו, בנק דיסקונט, המחסן מידע שלנו. זה שם הדאטה שלנו נמצא. ידועה אמרה שבשנה האחרונה העולם יצר כמות השווה ל-90% מכלל הדאטה שיצרה האנושות כולה עד היום. האמת זה משפט שאומרים אותו כל שנה בשנים האחרונות, okay. אבל זה באמת מה שקורה, שבשנים האחרונות כמות הדאטה היא פסיכית לעומת כל ההיסטוריה האנושית.
Wow.
בעולם המונחים היום מתארים שאדם מייצר בכל שנייה בין 1-2 מגבייט של מידע. כל אדם, כל שנייה.
כמו מה? מה זאת אומרת אני מייצר כרגע? מה שאנחנו עכשיו בעצם מייצרים?
אפילו עכשיו, ברגע זה שאנחנו מעלים את השיחה, והשיחה הזאת עולה לרשת, יצאנו דאטה.
אוקיי.
אתה מסתכל בטלפון, שלחו לך דאטה וואטסאפ, אתה רק נכנס, יצרת דאטה. בעצם כל דבר שמחובר לתקשורת, יוצר דאטה. כמו שאמרנו, זה קליק, סלולר, טלוויזיה חכמה, אתה נכנס לטלוויזיה חכמה, בוחר תוכנית, יצרת דאטה. תוכנת ניווט, אתה נוסע באוטו, מהבית לעבודה, יצרת דאטה. כל דבר אתה מייצר דאטה. הערכה היא שעד שנת 2025 העולם ייצר 200 זטה בייט, בתעבורת דאטה כלל עולמית. רק כדי לסדר את האוזן מה זה זטה, אנחנו מכירים מגה. יפה, מגה זה 10 בחזקת 6. זטה זה 10 בחזקת 21. אם כבר למדנו לפני שתי דקות שהמעריכי החזקה יש לה משמעות מאוד גדולה, 10 בחזקת 6 זה לא קצת מ-10 בחזקת 21, זה מטורף. זה כמות דאטה מטורפת. אז יש לנו כמות עצומה של דאטה, שממנה יכולים ללמוד המון, ויותר חשוב ללמד את כל המכונות החכמות מבוססות הבינה המלאכותית. אז בזכות, בשנים האחרונות, בזכות הגידול האדיר הזה של המידע, ויכולת טכנולוגית לאגור אותו, אנחנו יכולים לתת לבינה המלאכותית את הדלק שהוא צריך כדי להפעיל את הקסמים שלו, כמו שראינו בדוגמה מקודם עם גו. אבי השני, ולוסיטי.
Okay.
באיזה מהירות הדאטה זורם? אם הדאטה לא יזרום מהר, לא יהיה לו ערך. תוכנות ניווט, זו דוגמה הכי יפה. אתה רוצה עכשיו פעם להגיע מהבית שלך לאיזשהו מקום, אם הדאטה של איפה אתה נמצא, מיקום GPS, תנועה שביחס לאנשים אחרים, לא יזרום בטווח זמן מיידי, אתה תלך לאיבוד.
הוא מספר לי את זה על הסוני והילד שלי שאוכל לי את הראש. אבא, תגביר את המהירות של האינטרנט, אני לא מצליח לשחק.
זה בדיוק,
אני מניח שזה זה.
זה בדיוק אותו דבר. כשאתה מגביר מהירות באינטרנט, בפס רוחב שלך, אתה בעצם מקבל יותר מידע בפרק זמן יותר קצר, מה שגורם לבן שלך לשחק יותר מהר.
אוקיי.
זה הכל בסופו של דבר מהירות. שיש לנו משהו בעולם הדאטה שהוא לא מספיק מהיר, הוא לא יהיה ישים, הוא לא יהיה יעיל, ולא ישתמשו בו. ולכן, הקצב מהירות הוא קריטי לביג דאטה.
אוקיי.
אבי השלוש, וריאטי, מגוון הדאטה. דאטה יכול להגיע ממגוון רב של מקורות. כמו שאמרנו, דוגמה כמו בבנק דיסקונט, שזה מידע מובנה, גם אצלנו בבנק יש מגוון גדול של מקורות, אנחנו מקבלים מאתר האינטרנט של הבנק, ממערכת אופק, מערכת ניירות ערך, מגוון רחב, מערכות מקור, יש כל כך הרבה מערכות שהבנק מזרים לשם מידע, ובעצם מנהל את המידע לשימושים שלו, אם זה פיתוחים, בקרתיים, עסקיים וכדומה. זאת אומרת, אנחנו צריכים מגוון של דאטה כדי שיקרא לזה ביג דאטה. יש את המידע הלא מובנה, כמו שאמרנו, שמגיע מידע מכמו רשתות חברתיות, שזה מידע טקסטואלי, ויזואלי, קולי, כל המידע זורם ביחד לכדי ביג דאטה, וכל מיני חברות עושות בו עם שימוש. והייתי רוצה לציין משהו מאוד נחמד, שהוא חשוב שאנשים ידעו, יש כאן את הדבר השלישי, כמו שאמרנו שאת המובנה והלא מובנה, יש גם את החצי מובנה, ה-semi-unstructured data. למה זה חשוב? כשאדם, נגיד, מצלם תמונה בטלפון שלך, ואתה שולח אותו למישהו, אתה לא שלחת לו רק את התמונה, אתה שלחת גם מטה דאטה שנמצא מאחורי התמונה. אתה שלחת מיקום GPS, אתה שלחת את השעה, סוג מכשיר שלך, אתה שולח המון 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 מידע. ל-99.9% מהאוכלוסייה זה לא מעניין, לא יעשו עם זה שום שימוש. אבל חשוב לדעת, שאתה נגיד שלחת תמונה, הזרמת גם מגוון נוסף של דאטה שנמצא מתחת לתמונה שאתה לא מודע עליו, ולפעמים יש גורמים שירצו לעשות עם זה דברים, ולכן צריך לשים לב לדברים האלה. אבי הרביעי, וראסיטי, זה מהימנות ודיוק המידע. אנחנו מדברים על כמויות עצומות של מידע. כמו כל דבר, גם שאתה נוסע עכשיו בכביש פקוק, לפעמים אתה רואה איזושהי תאונה קטנה בצד, פקק רציני, אין מה לעשות, שיש מסה של משהו בתחום מסוים, תמיד נוצר קצת בלגנים. מידע מבולגן, זה מידע לא אמין, מידע לא מדויק, אנחנו לא נסמוך.
יש לנו עודף מידע, ואנחנו צריכים לסדר את זה.
אנחנו צריכים לסדר אותו, לפעמים יש לך כל כך הרבה מידע, שיש לך גם לפעמים נתונים מסוימים שקצת מעוותים לך, עקומים לך, חסרים לך.
זה בעצם אנליסט דאטה, זאת אומרת, היום מדברים הרבה על מקצועות העתיד, או ההווה, עכשיו זה ההווה, אז אנליסט דאטה זה הדבר.
זה הדבר, אני יכול אפילו דוגמה אישית מהצוות שלי, יש לנו אנליסטים שעיקר תפקידם זה בעצם לבנות את הדאטה הטהור, הפיור דאטה. זאת אומרת, כולם מדברים על אלגוריתמים, לעשות אלגוריתם כזה או אחר. 90% מהעבודה של אנליסט זה לזקק דאטה שיהיה מוכן לשימוש. הרצה של האלגוריתם בסוף התהליך, מה שכולם יחסים לו את רוב החשיבות, זה החלק המעניין, אבל החלק הקל. החלק הקשה זה להכין דאטה איכותי, וזה המון 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 עבודה. וכאשר תמיד לזכור, דאטה לא מדויק ולא מטויב, לא משנה איזה אלגוריתם, חכם ככל שיהיה, הוא לא יגיע איתו לשום מקום בלי הדאטה הנכון. ואבי האחרון, אבי החמישי, זה ה-value. עכשיו, אבי האחרון הוא לא בעצם אחד מאבני היסוד, זה משהו כזה אבסטרקטי, מופשט. אבל הוא מאוד מאוד חשוב, כדי, יש דרך אגב, יש אנשים שיציינו שיש את ה-4V, כי ה-5V, ה-V החמישי, הוא לא שייך לצד הטכני של הביג דאטה, אבל ברוב, רוב האנשים שמבינים בתחום כן מכניסים אותו, כי מבינים שבלעדיו אין כלום. ומה המטרה שלו? זה ה-value. מה הערך שהביג דאטה נותן לארגון? חשוב להבין ש... ארגון שמשקיע בביג דאטה זה המון משאבים, משאבים כספיים, משאבים אנושיים, מחשוב, המון. ואם הארגון, הגוף, לא ידע שהוא יכול להרוויח, לקבל ערכים מהדאטה שהוא מנפיק, הוא פשוט לא יעשה את זה. ולכן כל ביג דאטה טוב זה ביג דאטה שבסוף התהליך הערך שהוא מביא הוא באמת ערך טוב. טוב שתורם לאותו ארגון שמחזיק את הביג דאטה הזה.
זאת אומרת, היום אבל אני מניח שבכל ארגון קיים, חייב, זה מאסט היום. אין, אפילו בספורט אני רואה שלוקחים דאטה, יש המון דאטה ומשתמשים בו עם אנליסטים, זה כבר הגיע לכל מקום.
כן, אני רואה כדורגלנים שהולכים עם איזשהו חזיית ספורט מזה, שמשדר להם כל הזמן נתונים שלהם. דרך אגב, זה דוגמה יפהפייה לדאטה, שבעצם משתמשים בו ממקור לא צפוי. מי היה מאמין לפני כמה שנים שיעשו, ילבישו שחקנים במשחק על דבר כזה?
התחלה להבין לו מה זה השחקנים החזיות, אוקיי.
אבל מבינים היום שהדאטה שנצבר במהלך המשחק, ניתן באמצעות כלים של בינה מלאכותית להפיק ממנו כל מיני תוצרים שבעצם יעזרו לנו להבין, כמו שיש בעולם הבנקאות ה-BI, ה-Business Intelligence, שאנחנו מנסים להפיק תובנות מהדאטה, אז בעולם הספורט גם כן, זה לא BI, זה SI, Sport Intelligence, שלוקחים מהשחקנים, מהמשחק שלהם, כל מיני תובנות, ואז עושים בעצם התאמה אישית, כל שחקן, אנחנו יודעים שכל בן אדם לא דומה לשני, כל שחקן הנתונים שלו יכולים אחר כך, אחרי ניתוח כמותי, לעזור לפיזיותרפיסט, למאמן וכולי, להבין איך אפשר לעזור לאותו שחקן.
אז אולי תן לנו עוד דוגמה יפה, כאילו לקו המקשר בין החשיבות של הביג דאטה להשאת ערך גבוהה.
דוגמה הכי יפה שעולה לי בראש זה מעולם הרפואה. Okay. עולם מאוד שאין מה לעשות, נוגע לכולנו. נדבר על שנייה סרטן השד. סרטן השד, אחד מסוגי הסרטן השכיחים ביותר, ואי איתור מוקדם יכול להיות גם קטלני. סטייג' T1 הוא שלב ראשוני שבו הגידול מאוד קטן, אנחנו מדברים על עד 2 מילימטר. 2 מילימטר זה מאוד קטן, בטח ובטח שמדברים על נשים שיש להם שד עם מאפיין של רקמות צפופות, ואז בצילומים של ממוגרפיה קשה מאוד מאוד לזהות את הגידול בשלב הזה, ושוב, כמו שאמרנו, גם מיותר להגיד, ככל שתגלה מוקדם יותר, הסיכוי להבריא גדול יותר, וזה המרוץ נגד הזמן שלנו. לרדיולוג אנושי שמסתכל על ממוגרפיה, קשה לאתר את הסרטן בשלב הזה. ואנחנו מנסים לזהות כמה שיותר מהר. נשים המון מחקרים והמון ניסויים בתחום הזה. הייתי רוצה לשים דגש על מחקר אחד סופר מעניין שנעשה בארצות הברית, בו מופו 170 אלף צילומי ממוגרפיה של נשים, בדגש לנשים עם רקמות שד צפופות, על מנת לאמן וללמד אלגוריתמים מבוססי בינה מלאכותית כדי לזהות את הגידולים בשלב כה מוקדם. שיעור ההצלחה היה אדיר, עמד על בקרוב הקירוב הגיע ל-90% הצלחה שהבינה מלאכותית.
ומשתמשים בזה כרגע?
משתמשים בזה, אני אגיד,
איפה משתמשים בזה?
זהו, בארצות הברית יש אוניברסיטאות שהן מסונפות לבתי חולים. Okay. יש מרכזים אקדמיים שעושים שיתוף פעולה. מקומות כאלה כבר עושים את זה.
בארץ?
אני קטונתי מלהגיד מה קורה בתחום הספציפי הזה בארץ. אני בטוח שאנחנו, איך אומרים, כסטארט-אפ ניישן, אני בטוח שיש מחקרים כאלה. אבל מספרות מאוד מאוד נרחבת שקראתי בתחום, האזכורים שמצאתי, מדברים כרגע על מה שאני מצאתי על ארצות הברית, אני מקווה שגם קיים בארץ.
אני בטוח.
אבל ממה שקראתי, מצאתי כמה מרכזים אקדמיים בשיתוף בתי חולים בארצות הברית, שעושים את זה. ובעצם, לענייננו, אנחנו רואים פה את עוצמת החישוב האלגוריתמי מבוססי הבינה המלאכותית, שהצליחו לזהות גידולים בשלב כה מוקדם. עכשיו, בעצם חשוב מאוד להבין, גם פה אנחנו רואים את הקשר הבל ינותק מהבינה המלאכותית לביג דאטה. האלגוריתם של העיבוד תמונה שמזהה את הבינה מלאכותית, את הגידול, שוב, זה אלגוריתם נחמד, מתוחכם, לא, זה לא הבשורה, זה לא הדבר החדש. הצלחנו בעצם, אנחנו, מי שעשה את זה הצליח לגרום, לאגור כמות עצומה של צילומים, ותבין, זה לא 170 אלף צילומים, כל צילום זה כמות אדירה של פיקסלים, הרי אנחנו מדברים פה על גידולים מאוד מאוד קטנים, צריך לזהות אנומליות, הרי יכול להיות שיש לך איזשהו רקמה קטנה שתהיה דומה לשנייה, אחת היא נקייה והשנייה היא גידול. זה הבחנה בין פיקסל לפיקסל, כמות עצומה של נתונים, שבזכות האפשרות של יחסון הדאטה והצגתו וניקויו, הבינה המלאכותית יכלה לזהות את הגידולים בדברים האלה.
יפה. אז נראה שיש תועלת רבה בשימוש בביג דאטה בעולם, גם החזותי ויזואלי. זאת אומרת, זה עולם שיש פה הרבה מאוד מידע. עכשיו, באיזה עוד תחומים זה יכול לבוא לידי ביטוי?
אז דיברנו עכשיו על עולם הרפואה, בדגש על עיבוד תמונה,
כן,
שמזהה. אני רוצה לשים שם דגש על עיבוד תמונה, כי עיבוד תמונה בסופו של דבר זה, איך שאני רואה את זה, כיום התחום הכי חזק מבחינת גם הפיתוח וגם מבחינת ההשאת ערך לאנושות, שמקשר בין הבינה המלאכותית לביג דאטה. אנחנו נתקלים בזה גם בלי לשים לב בכל כך הרבה דברים, אם זה בתחום הביטחון, זיהוי דמויות חשודות, תחום הרפואה כמו שהציינו עכשיו בדוגמה עם הסרטן, וכלה בעניינים פעוטים שמשפרים את שגרת חיינו, כמו זיהוי לוחית רישוי ביציאה מהחניון. Mm-hmm. זה בסופו של דבר הכל עיבוד תמונה ברמה כזו או אחרת, שפשוט עוטף אותנו מכל הכיוונים. עכשיו, עיקרון עיבוד התמונה, עיקרון עיבוד התמונה הוא ברור. אנחנו כבני אדם מסתכלים על תמונה, מסתכלים על משהו, ומסיקים מסקנות ממנה. זה בעצם תכלית הבינה המלאכותית שדיברנו עליה מקודם. עיקרון חיקוי ההתנהגות האנושית. תחום עיבוד התמונה נקרא, שייך לתחום שנקרא רשתות נוירונים, או למידה עמוקה, deep learning, גם סוג של buzz word חזק שבשנים האחרונות נתפס, ובעצם אומר שעיבוד תמונה זה התחקות אחר פעולה מוחית. אנחנו כבני אדם, יש לנו רשת נוירונים עצבית, סתם סדר את האוזן, יש לנו בסביבות בין 80 ל-90 מיליארד נוירונים במוח, כמות עצומה, פי 2 סינפסות, סינפסה זה חוט שמקשר בין נוירונים, יש לנו מוח מטורף. וזה בעצם הנוירונים והסינפסות גורמות לנו לתהליך החשיבה. שאנחנו גם כן רואים תמונה ומסיקים, ומאבדים את התמונה שאנחנו רואים, ומסיקים מסקנות לפי מה שאנחנו רואים, זה בעצם תהליך החשיבה שאנחנו עושים בראש. באו מדענים ואמרו, בואו נחקה את המוח האנושי. כמו שיש רשת נוירונים עצבית אנושית, נעשה רשת נוירונים מלאכותית. אחד מאבני הבינה המלאכותית זה רשתות נוירונים. עכשיו, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין. רשתות נוירונים מלאכותיות נבנו כבר בתחילת שנות ה-40, ב-1943,
okay.
של המאה ה-20, אנחנו כמעט 80 שנה משם. כבר אז, זאת אומרת, חשוב להבין, כבר, המתמטיקה כבר קיימת 80 שנה. לא עשו בשימוש. בסוף, הגדילו לעשות שבסוף שנות ה-60 הגיעו למסקנה שכנראה לעולם לא יהיה מה לעשות עם הרשתות הבינה המלאכותיות, למרות שהמתמטיקה הייתה יפהפייה.
אז מה השתנה בעצם?
אמרו פשוט אין מה לעשות עם זה, ולא עשו כלום. אז מה השתנה?
אוקיי.
מה השתנה? נושא השיחה שלנו. הביג דאטה. בזכות הביג דאטה. ותבין, מתמטיקה לא השתנתה במילימטר ב-80 שנה האחרונות, אבל בזכות הביג דאטה שיש לנו, הצלחנו לאגור כמות עצומה של מידע, מה שגרם לאלגוריתמים ללמוד. בוא נחשוב שנייה עוד פעם, אנחנו... תינוק נולד, תינוק מגיח מבטן אמו, יוצא לעולם, לא יודע כלום. אחרי שנה, שנתיים, הוא יודע לזהות כלב. איך הוא יודע לזהות כלב? הוא לא נולד עם צ'יפ שאומר לו מה זה כלב. הוא הסתובב בעולם, ראה תמונות של חיות, ההורים שלו אמרו לו, זה כלב, נובח, זה חתול, מיילל, זה כלב, יש לו אוזניים כאלה, חתול יש לו אוזניים אחרות, ובעצם הילד מסתובב בעולם, ולומד להבין מה זה כלב. עד שבגיל שנתיים, שנה, הוא יודע מה זה כלב. זה תהליך למידה, זה לא שצריך להבין. הילד למד. אותו דבר, מחשבים. אנחנו לוקחים היום מחשב. דרך אגב, משהו מאוד מעניין, אומרים שהיום הבינה המלאכותית שקולה לחשיבה של ילד עד גיל 5. זאת אומרת, המחשבי על של הבינה המלאכותית, מבחינה שכלית, ממש מתפקדים, מבחינת, שאני אומר שכלית, מבחינת יכולת רכישת המידע והידע, וההבנה והסקתו, שקול ל... ילד עד גיל 5. זה מדהים. אז בעצם מה עושים? לוקחים מחשב, נותנים לו כמות אדירה של תמונות של כלבים, של חתולים, של ג'ירפות, ונותנים לו ללמוד לבד מה ההבדל. ואם הזמן הוא לומד, אוקיי, לכלב יש אוזניים שמוטות, לחתול אוזניים מורמות, לחתול יש שפם, לכלב אין, כלב נובח, יש לו קול כזה, לחתול יש קול אחר, ובעצם הכלב, האלגוריתם לומד מה זה כלב,
ואוגר את הכל,
ואוגר את המידע. ובזכות זה שהוא למד מה זה כלב, ומחר הוא יכול לזהות מה זה כלב באופן עצמאי, זה דבר שיכול לעזור לנו בהרבה מאוד תחומים, וזה דבר שלא ניתן היה לעשות לפני שהיה את הביג דאטה, שיוכל לבנות את הפלטפורמה של כמות הדאטה העצומה והנגישה והנקייה שבאמצעותה האלגוריתם יוכל ללמוד.
יפה, מהמם. תשמע, זה נשמע עצום, נשמע גדול. עכשיו בואו ניכנס אולי לתחומים אולי אפילו ביום יום שלנו עוד יותר מוכרים. למשל, איך זה משפיע על תחומי השיווק?
בתחום השיווק, אני רוצה לדבר איתך על מושג שממש נולד בשנים האחרונות, לפחות בעולם הביג דאטה והבינה המלאכותית, זה הפרסונליזציה.
כן.
מה זה פרסונליזציה? מושג בעצם שמטרתו לבנות מאפיינים אישיים לכל לקוח, כך שנוכל לבצע התאמות ייחודיות וייעודיות בדיוק לאותו אדם. כיום מערכות לומדות אילו מאכלים אדם אוהב, מה הוא אוהב ללבוש, מה לצפות בטלוויזיה.
מזהים אותנו,
חבך על הזמן, כל פעולה שאתה עושה, לומדים, מישהו אי שם לומד אותך ומסיק מזה מסקנות.
מפחיד קצת, אוקיי.
מפחיד הרבה, גם יש לזה גם תועלת. הטרייד אוף בין תועלת לנזק, זה הרצאה בפני עצמה, שדרך אגב אני לא חושב שיש מישהו שיכול לענות על הדבר הזה היום.
אוקיי.
ניקח דוגמת תוכן טלוויזיוני שמשווק לנו. כל סדרה או סרט מקודמת לנו באמצעות תמונה מובילה שאמורה לגרות אותנו בלצפות בה. אני ואתה יכולים לצפות באותה סדרה, אך במסך התפריט כל אחד מאיתנו יקבל תמונה אחרת לחלוטין שתקדם ותתאר את הסדרה.
זאת אומרת, לצורך העניין, אני צופה בפריים וידאו, נטפליקס, כל מיני פרמטרים כאלה ואחרים, אתה אומר שאני רואה משהו אחד, צורך העניין, השכן שלי יראה את דברים אחרים מול העיניים ש...
בקידום הסדרה, הסדרה עצמה היא אותה סדרה.
בדיוק.
אבל כדי לגרות אותך, בוא תראה אותי.
זה יכול להיות גם תמונה אחרת אפילו.
זה בוודאות זה תמונה אחרת, אני יכול גם להגיד לך שגם אצלי בבית, אני מסתכל, יש סדרה שגם אני רואה וגם הילדים הגדולים שלי רואים, אותה סדרה, אצלי, יש שם תמונה שמשדרת מתח.
אילו פאודה נגיד, ייקח דוגמה, אז במקום אחד זה יהיה אסרטיבי קצת, במקום אחר.
ונגיד, ואצל הבנים שלי זה משהו שמשדר הרפתקה. אני יכול בכלל נגיד איזשהו סדרה, שאצלי בתמונה הראשית יש איזה בן אדם מדמם, ובתמונה שלהם יש איזה שני אנשים רוכבים על אופניים שער מאחורה. אותה סדרה, אותה סדרה. כשאתה רואה את הסדרה עם התמונה שלהם, אתה אומר, יו, זו סדרת הרפתקאות מגניבה, אתה רואה, במקרה שלי, הוא סדרת מתח. האלגוריתמים למדו להבין שאותי מגרה סדרות מתח, אותה מגרה סדרות הרפתקאות, בסופו של דבר אנחנו רואים אותו הסדרה, אבל האלגוריתם סיגת שלו, הוא גרם לנו להקליק ולהיכנס לסדרה. זה בעצם הפרסונליזציה. איך זה עובד? בוא ממש על רגל אחת, כי זה באמת, זה...
פוגשים את זה כל הזמן, אני מניח.
כן, זה עולם, עולם שלם. בואו נזכח דוגמה איך זה עובד ממש בגדול. בפרק של סדרה בת 45 דקות, 50 דקות, יש בערך 85-90 אלף פריימים. כל הפריימים נסרקים על מנת למצוא פריימים איכותיים שישווקו את הסדרה. בשלב הזה נלקח המטה דאטה של כל פריימים. כמו שאמרנו מקודם על על התמונה שמצלמים, מאחורי זה יש כל כך המון דאטה שזה התעודת זהות של אותו פריים. במקרה שלנו מדובר במאפייני התמונה, בהירות התמונה, כמות הדמויות בתמונה, האם יש שחקנים מוכרים בתמונה או לא, יש גם דבר כזה, תיוג של שחקנים, האם יש עירום בתמונה, סימטריה, אפקטים חזוקיים, מכיל איזשהו טריידמרקס, יש אנשים שאם יראו איזשהו טריידמרקס בתמונה, יעשה להם יותר חשק, כל בן אדם עם הכיווני מחשבה שלו. ככה נבחרות התמונות שייצגו את התוכנית. חשוב להבין ששלב זה אינו טריוויאלי בכלל. למשל, שאנחנו רוצים לנסות לתייג תמונה שיש שם שחקן מפורסם, והכל נעשה אוטומטי, ברור לך שלא יושבים אנשים שעוברים, הכל נעשה אוטומטי, אנחנו צריכים ללמוד מי זה שחקן מפורסם. אנחנו צריכים היסטורית לעבור על כמות עצומה של מידע כדי לזהות, או יש פה שחקן שחוזר ב-20 סרטים שונים, שבחמישה מהם היה פרס אוסקר, כנראה הוא שחקן מפורסם. אז נתייק את התמונה הזאת כשחקן מפורסם. זאת אומרת, יש פה עיבוד על עיבוד על עיבוד, וזה רק באמת יכולת גדולה מאוד של ביג דאטה יכולה לעשות. אז אחרי שסיימנו את השלב הזה, מגיע השלב היותר מעניין, איזה תמונה להתאים לאיזו אדם, ככה ששני אנשים שונים, כמו שציינו מקודם, עדיין ירצו לראות את אותה תוכנית. החלק השני בנוי בדרך הבאה. כל פעם שאנו צופים בטלוויזיה, נוצרת מטריצת נתונים ענקית שמכילה את מכלול הנתונים הבאים, שעה, מיקום, סוג מכשיר, תוכנית, תמונת פרומו, משך צפייה, הפסקות, האם אתה רואה ברצף, כל דבר שאתה אפילו יכול לחשוב עליו ולא יכול לחשוב עליו, נאגר. עכשיו, מה שקורה, שאנחנו אוגרים כמות עצומה של מידע, ועוד פעם, רק כדי לסדר את האוזן של הביג דאטה, כל שעת צפייה מכילה נתונים מאחורי הקלעים, של בין 1-3 ג'יגאבייט. עכשיו, נכפיל את זה בעשרות מיליוני צופים בעולם של כל החברות שנוטות מינויים של דברים כאלה. תכפיל את זה ב-10 שעות מצטברות ביום למשפחה, לא שאתה רואה 10 שעות, אבל מצטבר, אתה, הילדים, אשתך, ביחד 10 שעות. אנחנו מגיעים פה על סדר גודל מחישוב גס שעשיתי על מאות מיליארדי ג'יגאבייט ביום אחד, רק כדי לנתח את הרגלי הצפייה שלך.
מטורף, כמות מטורף.
ממש, זה עוד פעם, וזה אפשר רק לעשות באמצעות הכלים ה-5V שדיברנו עליהם מקודם. אז ככה, על ידי ניתוח שיטתי וארוך על סמך כמויות המידע האדירות שנאגרו באופן אישי על כל לקוח, מחליטים מה לקוח רוצה, מה הוא אוהב. לכל לקוח נבנים מספר פרופילים על סמך כל המידע, והפרופיל שחוזר הכי הרבה פעמים בניתוחים נבחר להיות הפרופיל המוביל של אותו לקוח. ובעצם הפרופיל הזה נותן את המידע העדפותיו של הלקוח. יש אנשים שבאמת ירצו לראות משהו מותח, משהו הפתקה, יש אנשים שירצו לראות שחקנים מוכרים. יש אנשים שירצו לראות בתמונה שלהם איזשהו שחקן זוכה אוסקר. עצם העובדה שיש שחקן זוכה אוסקר יגרום להם לראות את אותו סדרה, אותו סרט. וככה יודעים למכור לאנשים שונים את אותם הדברים.
יפה, אז זה בעצם עולם השיווק או הביג דאטה, זה סופר חשוב בשבילו. טוב, אז דיברנו, הנושא של הביג דאטה, תשמע, זה משהו שאפשר לדבר עליו המון. אז זה הזמן שלנו באמת לסיכום. אז בוא תסכם לנו קצת על העולם הזה, ככה על מה שדיברנו.
אז תראה, ניתן לדמות את הביג דאטה למחסן פיזי אינסופי, שמכיל כל דבר שקיים בעולם, החל מלחם וכלה במטוס קרב. אך יש שם אי סדר גדול. אנחנו מיואשים, כי אנחנו יודעים שיש שם הכל, אבל אנחנו לא מצליחים למצוא הכל בגלל הבלגן. ולא רק זה, בכל רגע נתון נכנסים עוד ועוד מוצרים למחסן. ביג דאטה זה בעצם מחסן המידע. הכל יכול שלנו שמכיל הכל. והבינה המלאכותית היא זאת שעושה סדר במחסן לתועלות שונות, רפואה, שיווק, תחבורה וכדומה. כמויות המידע הקיימות היום הן עצומות. אם לפני מספר שנים האתגר היה איך נשמור את המידע, היום, בהינתן שיש את כלי הביג דאטה, ואנחנו כבר יודעים, יש לנו את היכולת הטכנולוגית איך לשמור, האתגר אתה הוא מה לעשות איתו, וכמו שראית, אנחנו רק בתחילת הדרך.
כן, יפה, מהמם. אז קודם כל תודה רבה, היה סופר מעניין. אני חושב שהנושא הזה של ביג דאטה והחשיבות של אנליזה, רק מחיש לי לפחות, אני מבטוח שגם למאזינים, עד כמה זה חשוב, כמה זה הדבר הבא בכל עולם העבודה ובכלל. אז שוב, תודה רבה שרון, היה כיף.
והיה מאוד כיף.
יופי, אז אני מקווה מאוד שהמאזינים שלנו נהנו, לפחות כמונו. וזהו, אז אני אגיד תודה רבה גם למאזינים, ואנחנו נשתמע בפודקאסט הבא שלנו. ביי.